אחד הסיפורים הקשים ביותר בתנ״ך, קשים לקריאה, קשים להבנה, סיפור פילגש בגבעה. ואנחנו כבר למדנו בשיעורים הקודמים על קצת נכנסנו לרקע של הסיפור, לאנקדוטה של הסיפור, שהאיש הזה, הלוי מהר אפרים, יש לו אישה מבית לחם, פילגש, שבורחת. ראינו את החיזור שלו אחריה, שהוא מנסה להביא אותה בחזרה. כל הסיפור שם זה באמת סיפור הזוי. למה האבא שם כל כך מעריך אותו ומכבד אותו? רואים שהוא בן אדם שהוא על סף הפרסום, מאוד כנראה נחשב, מאוד עושה רושם. ראינו שכשהוא מגיע לגבעה בבנימין, ואין איש מאסף אותו הביתה, הזקן מהר אפרים שחוזר מהשדה אחרון, הולך לאט, כבר איש זקן, רואה אותו ככה בדמדומים, בחושך המוחלט, מזמין אותו הביתה, והם המטיבים את ליבם, והוא מוכן להגן. כאן עצרנו, אני חושב, בפעם הקודמת, נכון? תעננו בראש אם אתם... הוא מוכן ממש להגן עליו, ממש, כאילו, ממש למסור את נפשו עליו. הוא מוכן להוציא את הבת שלו ואת את האישה שלו, רק לאיש הזה לא תעשו דבר, כי הכן בא בצל קורתי. למה הוא מוכן להגן עליו? כאילו, באמת, זה נראה כאילו שהמפגש הקצר הזה ביניהם, ארוחת הערב המשותפת, עשתה לו רושם אדיר, שיש בו איזו אישיות דגולה. גם האבא של האישה, שראינו שהוא שמח לראותו, שמח לקראתו, והוא מנסה להחזיק בו, והוא מנסה להשאיר אותו אצלו עוד, נראה מאוד מוזר. זאת אומרת, יש פה איזה, כשנסים באמת לבנות את הפרופיל של האיש הלוי הזה, שהוא העילה לכל הסיפור, אנחנו מנסים בעזרת הדמויות לתפור את לתפור את הדמות, איך הוא באמת מתנהל, איך הוא, מה הוא ומי הוא. סליחה, שמנו לב שבאמת דמות מפתח כדי להבין מי זה האיש הזה, קודם כל הפילגש שלו. עצם העובדה שהוא לוקח פילגש זה כבר דבר מוזר, כי פילגש זאת אישה ללא זכויות כלכליות, אז בדרך כלל אישה לא תסכים להיות פילגש, להיות אישה בלי זכויות כלכליות, לפי הרמב״ם אני מסביר כרגע. אלא אם כן, באמת יש פה איזו יוקרה מיוחדת, איזה כבוד. הרמב״ם אומר רק מלך מותר בפילגש, זה כנראה בגלל שרק מלך יכול להרשות לעצמו כזה דבר. והאישה הזאת בורחת ממנו, מלמד משהו על האופי של הבן אדם. מצד שני, הוא בא ומנסה להחזיר אותה ומדבר על ליבה וכן הלאה, והיא חוזרת איתו, משכנע אותה. אחרי שנה וארבע חודשים מצליח להחזיר אותה אליו. הדמות השנייה זה הנער. הנער הוא דמות לכאורה שולית בסיפור, אבל כשאנחנו עוקבים אחריו, עכשיו באיזשהו רצף של תמונות, אז הוא באמת איש מפתח. הדמות השולית הזאת של הסיפור, אם עוקבים אחריו, מתחילים לקבל קצת סימני פרופיל. ובואו תזכרו מה שלמדנו בשיעור הקודם, שבפרק י' ת' פסוק י' א', אחרי שכבר היום רד, והם יוצאים בכל זאת, ומגיעים ליבוס, ירושלים. כן, זה בערך חצי הדרך שהם הלכו, מבית לחם עד העיר העתיקה, ירושלים, של ימינו. יבוס זה מה שנקרא שטח ג'י, חניון גבעתי, עיר דוד, כן, חלק האזור, אולי גם חלק מהרובע היהודי של היום. והוא מגיע לשם, והנער פותח את הפה ומדבר. משהו שהוא די נדיר ככה אצל נערים. סליחה. הם עם יבוס, אני קורא פסוק י' א', והיום רד מאוד, ויומר הנער אל אדוניו. גם הביטוי אדוניו, כן, זה כאילו... אפשר להגיד, ויאמר הנער, בלי להתייחס למילה אדוניו. לכנה, בבקשה, לכנה, ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. לילה אחד נשען פה, כי היום כבר רד מאוד. מה, הנער מפחד מהחושך? ואז שימו לב, קראנו את זה בשבוע שעבר, פעם שעברה, אבל בכל זאת אני רוצה להבליט את זה עוד פעם, כי זה באמת נקודה מאוד מאוד משמעותית על האופי של הבן אדם. ויומר אליו אדוניו, תראו את המשפט הזה, ויומר, אפשר ויומר, אנחנו מבינים שהוא עונה לו, ויומר אליו אדוניו, תראו את היד, זה ככה עם היד, ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל, המה, הנה. ועברנו עד גבעה. צורה מאוד נחרצת, לא בלמד רבתי. שום אופן, אנחנו נשאר פה, אנחנו נלך לגבעה. עכשיו רואים לפי התגובה, שהוא צריך להגיד עוד משפט, משמע שהנער הגיב על המשפט ההחלטי הזה, כי עכשיו תשימו לב שאדוניו כבר לא נשמע כל כך החלטי כמו שהוא היה נשמע במשפט הראשון. ויאמר לנערו, עכשיו אתם רואים שזה יותר אינטימי? ויאמר אליו אדוניו, ויאמר לנערו, נקרבך נקרבה באחד המקומות ולנו בגבעה או ברמה. מה הוא שינה עכשיו? כבר לא כזה נחרץ. והוא אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק, או בגבעה או ברמה. משתמע מהדו-שיח הקצר הזה, שלנער יש סיבות קדמניות, מוקדמות, לחשוש מלהגיע לגבעה. הוא לא רוצה להגיע לגבעה. זאת אומרת, הנער מדליק לנו מנורה אדומה, שמשהו לא טוב הולך לקרות שם. הוא כבר יודע את זה. לכן הוא פותח את הפה, מעיז להציע, הוא כנראה מסתכל על השמש השוקעת, הוא מסתכל על המרחק שיש ללכת מירושלים עד גבעת זאב, עד פסגת זאב, סליחה, פסגת זאב, ומבין שאם ימשיכו ללכת, יגיעו לגבעה, בדיוק כמו שקרה. ולכן הוא רוצה מראש למנוע את זה. לא רוצה להגיע לשם. איזה ידע מוקדם יש לו, מה החששות שלו, איך אני שוב רואה שהוא לא רוצה להגיע לגבעה, כי האדון, האיש הלוי, אומר לו, אתה יודע מה, גבעה או רמה. זאת אומרת, הוא מרקח את זה. אבל בסופו של דבר לאן מגיעים? כמו שהוא רצה, נלול בגבעה. לא נלין ביריבוסי, נלך עד הגבעה. כאילו בדווקא. עושה רושם שזה בדווקא, ובאמת זה יכול להסביר למה אין איש מאסף אותו הביתה, וגם למה מגיעים אחר כך אנשי בליעל מהעיר הזאת, ומנסים לעשות לו מעשים רעים, אשר לא יעשו. זה עושה רושם שהם ממש מחפשים אותו. זה הוא. והראיה שאמרנו, דיברנו, הכל זה אני חוזר, אבל זה חשוב מאוד. החזרה הזאת היא מאוד חשובה, כי באמת זה סיפור קשה, צריך לאט לאט לשים לב לנקודות, כדי להגיע באמת להעמקה מאוד גדולה מה קרה פה. אנשים האלה, אנשי בנימין, הם לא שונאי זרים. הם גם לא חוליגנים במובן הרחב של המושג. אולם נקראים אנשי בליעל, אותם אלה שעשו את מה שהם עשו אחר כך לפילגש ומה שרצו לעשות לו, אבל הם לא שונאי זרים. כי הראיה, יש פה זקן מהר אפרים ויש לו בת בתולה. זאת אומרת, הם לא אונסים כל מי שעוברת בעיר או כל מי שנכנס לפה, הם לא... זאת אומרת, זה עושה רושם שממש מחפשים אותו. את האיש הזה. ובואו נראה מה קורה. הגענו עד פסוק כף ג', בואו נקרא את זה עוד פעם. פרק י"ט, ספר שופטים, פסוק כף ג'. ויצא אליהם האיש, האיש הזקן, בעל הבית, ויאמר אליהם, אל אחי, אל תראו נא. אחרי אשר בא האיש הזה בצל אל ביתי, לא תעשו את הנבלה, אל תעשו את הנבלה הזאת. אחרי שהוא בא בצל קורתי, אז תניחו לו, זאת אומרת, הוא מבין שכנראה יש להם איזה משהו נגדו. הם לא סתם עושים נבלה, אלא הם רוצים לעשות לא נבלה. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוצינה אותם וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה, דגש עליו, דגש עם ה' הידיעה, הזה, לא תעשו דבר הנבלה הזאת. ושימו לב, כתוב כבר, ולא אבו האנשים לשמוע לו. נכון? אבל בסיפור סדום ואמורה, עשינו את ההשוואה הזאת גם פעם הקודמת. במצב הזה, הם ניגשים לשבור את הדלת. פה לא כתוב שניגשים לשבור את הדלת, אלא קורה פה מעשה שונה. האיש כנראה שומע את השיחה מבפנים, הלוי הזה, מחזיק בפילגשו, תופס אותה בכוח, וזורק אותה החוצה מהבית. הזקן נכנס חזרה וסוגרים את הדלת. זה מה שקורה. בוא נקרא את זה בפנים. ולא אבו אנשים לשמוע לו ויחזק האיש בפילגשו ויוצא אליהם החוץ וידעו אותה והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר וישלחוה כעלות השחר. כן, הם מתעללים בה וגם כמו שאמרתי קודם, הרושם מתקבל, רואים את הבת הזאת, הם לא זרקו את הבת החוצה. אם הם היו זורקים את הבת החוצה של האיש הזקן, לא היו עושים לשום דבר, לא היו נוגעים בה. הם לא באו לשבור את הדלת, הם לא ניסו לעשות שום דבר, זה הכל... זאת אומרת, הרושם המתקבל זה שמה שהם רוצים זה... מה שהם רוצים זה להתעלל באיש הזה. עכשיו, לא מצליחים להתעלל בו, כי הוא סגר את הדלת ונעל. מה?
הוא יצא, הוא יצא,
דחף אותה החוצה, מה זה יצא? פתח את הדלת ודחף אותה החוצה. כי הם הבינו שהם כנראה לא מסוגלים. זה מה שאני אומר, שבעצם אם הם היו, אם הוא היה מכניס את הזקן חזרה ונועלים את הדלת ושמים ככה נשענים חזק על הדלת, הם היו דופקים על הדלת צעד פה ושם, ולא שוברים את הדלת להיכנס כמו שיעשו בסדום, שהיה צריך להקוט אותם בסנברים כדי להעלים אותם.
אז למה הוא רוצים?
מה?
אז למה הוא רוצים?
הוא רוצה להציל את עצמו. הוא רוצה להציל את עצמו בפילגשו. שיתעללו בה ויעזבו אותו. בדיוק כמו שקרה. זה מה שקרה, זאת אומרת, הוא, יש לו סנסים, הוא מרגיש את המצב. קרה נכון את השטח. כן. רק אני צריך אולי לתת לך את ה... לכבד אותך במיקרופון. דבר אל האומה. הרושם, זה מה שהרושם שמתקבל, זאת אומרת שהם בעצם עשו לפילגש את מה שהם עשו. זאת אומרת, בעצם רצו לפגוע בו. נכון? זה מה שהם לא אהבו אנשים לשמוע, לא רוצים את הפילגש ולא רוצים את הבת שלך, רוצים אותו. נכון? אמרים שהוא זרק את הפילגש החוצה, והאיש הזקן כנראה נכנס פנימה, חזרה, סגרו את הדלת. אז הם לא התאמצו לשבור את הדלת, אז הם הסתפקו בפילגש. זה מה שאני אומר, שאם היו דוחפים את הבת הבתולה החוצה, הם לא יוצאים לכלום, כי הם לא התכוונו להתעלל בזקן ובאשתו ובביתו. הם רצו את האיש הזה. אז בגלל שזה פילגשו, אז הם... לא הוא, אז לפחות היא. זאת אומרת, יש להם איזה משהו מוקדם פה, נגדו, שונאים אותו. זה הרושם שמתקבל. זה איש שאו שמתרשמים ממנו מאוד, או שאוהבים אותו, או ששונאים אותו. מתאים להיות ראש ממשלה. חצי עם אוהב אותו, חצי עם שונא אותו. רק לא הוא. כן, שאלות. רגע, תעבירו את השחור.
אפשר להגיד שהם לא היו מצליחים להיכנס גם אפילו אם אולי הם רוצים לפילגש החוצה, המספיק הרבה בגלל של הזקן.
ככה זה נראה. כי הרי הם רצו להמשיך, הם ודאי רצו להתעלל גם בו. נכון? הם לא ניסו. לא כתוב, והיגשו לשבור הדלת, כמו שכתוב בסדום. אם אתה משווה את זה לסדום, בסדום כתוב, והיגשו לשבור הדלת. פה לא כתוב.
אז למה
הוא רוצ נכון, אבל זה, תראה, זה בכל זאת רגע של להחליט מה הם יעשו, כי אני אגשו לברול את הדלת, לא ישברו את הדלת, מלאכים שיקו בסנברים אין לו. כן. בכל רם.
אפשר לשאול יותר מזה, למה הוא חזר וכל כך התעקש על הפילגש מצד אחד, ואחר כך בכזאת קלות הוא מוותר עליו.
נכון עוד מאוד.
שבכלל לא ברור שהיא הייתה
מיטה. תכף נראה, תכף נראה מה מצבה. כן.
הרב, יש לי פה שאלה, קודם כל, למה הוא שהוא הוציא אותה, אם הוא לא רוצה אותה,
אתה
לא
כתוב
שהוא
יוציא
אותה,
זה אומר שהיום היה נציג. אתה חושב שהיא הייתה יוצאת ככה חוליגנים בחוץ?
כן, אבל כתוב את האלובה, גם הוא יוצא אותה.
בוודאי. הרי תשים לב למה כתוב, ויחזק בפילגשו, נכון? תראה את הביטוי? ויחזק האיש בפילגשו, מה זה להחזיק במישהו? שהוא מתנגד. נכון? צריך להחזיק בו.
כמו
שהחותם עשה. כן? לא, שם כתוב, נגד רצונו, נכון? זה נגד רצונו. עוד שפה זה פיזי, שם לא, זה לא פיזי, אתה אומר שם... כן.
אבל הם איזה קלוסינה על משהו שהוא עשה, משהו אישי?
לא, לא ברור. לא ברור, לא ברור. אבל אתה רואה, אם אתה מצרף את זה למה שלמדנו קודם, שהנער כבר פחד להגיע לשם. זאת אומרת, יש פה איזה כתובת על קיר, יש פה משהו, אתה רואה שלא מכיסים אותו הביתה. אולי אפילו עוברים מידו ויורקים עליו, בסיטואציה הזאת שלא מכיסים אותו הביתה. זאת אומרת, יש לנו פה איזה משהו שאתה רואה, הוא מסומן אצלם. ומי שמסמן לנו את זה הכי טוב זה הנער, שאומר, אני לא רוצה להגיע לשם. אתה רואה שהוא אומר לו, טוב, אתה יודע מה, גבעה, רמה, לא בטוח שנגיע לשם.
אנחנו יודעים מי זה אחר כך? מי זה אישיות?
לא. לא. את האמת זה כנראה לא חשוב. צערנו הרב, זה כנראה יכול להיות כל אדם מישראל. הגולומנים לא חסרים. אבל זה נראה, לאט לאט, למה להקדים את המאוחר? כן, תעבירו אחורנית. באמת יש שרוצים לקשר, על פניו נראה שלא. לא, הנער הלוי, הנער הלוי היה קודם. הנער הלוי, והוא כבר הולך להיות בדן, הוא כבר לא, הוא לא גר יותר ב... כן, איך אגב אני יודע שזה מוקדם יותר? איך אני יודע שזה? תסתכל, שבסיפור פילגש בגבעה, כתוב איש ישראל, הגיעו, נכון, וישלחו שבטי בני ישראל אנשים בכל שבטי, וישמעו, ויצאו כל בני ישראל ותקרא לעדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע. זאת אומרת, דן כבר נמצא בצפון. הביטוי מידן ועד באר שבע, עכשיו הוא מופיע פעם ראשונה. דן ועד באר שבע. אז אתה מבין מכאן שהסיפור של, אם יש דן, אז כבר יש הנער הלוי, הנכד של משה, הוא כבר שם בצפון, הוא לא פה, בהר אפרים.
אבל
אני
רואה
פה איתור
מילים.
כן.
זה אומר שאני רואה פה, כתוב פה כל
הלילה
עד הבוקר, ושכה בעלות השחר. אם כל הלילה עד הבוקר,
כן.
כי כתוב פה עד הבוקר, בעלות השחר. זאת אומרת, מה זה עד הבוקר, בעלות השחר?
זאת אומרת, איך שהתחיל להעיר היום, הם...
כל הלילה.
יפה מאוד, יפה מאוד. מה מודגש פה? אתה תראה בהמשך. זה מאוד חשוב. הבלטת מילים מיותרות זה תמרורים. לשים לב לאיזה תמונה, זה מול זה. כי תנסה לחשוב בעצמך, מה עושה האיש? מה הוא עושה בינתיים? הרי הוא יודע למה הוציא את האישה שלו, את הפילגש, לאן הוא זרק אותה, לאיזה כלבים. ומה הוא עשה בינתיים? עד הבוקר. הוא לא קרא תהילים, כידוע. עוד לא היה, דוד לא נולד. גם לא היה מי שיערוג אותו אחר כך, יעשה, איש הישר בעיניו יעשה. ודוד הוא הישר בעיני השם. מה רצית להוסיף? תראי, זה לא מיושב כל כך, יש איזה הרבה מדרשים שצריך ליישב ביניהם. מה שנראה לי בעיניי יותר חשוב, זה פחות ההיסטוריה, הסדר האירועים המדויק, שאת רואה שהתנך לא מקפיד עליו, לעומת ההקשר. זאת אומרת, בעצם מבחינה רוחנית, שמשון הוא השופט האחרון. אף על פי שיכול להיות שהוא בתקופה יותר מוקדמת. זה לא הכרחי. כי למשל חזל אומרים שאבצן, ושמשון ומנוח, יבצן, מנוח ובועז זה אותו דמות. ואז זה קורה בתחילת תקופת השופטים. אז איך זה יכול להיות? זה מסופר בסוף. זה יכול להיות שבאמת אין פה הקדמה, ובאמת מבחינת המסר לדורות, שמשון הוא האחרון. זה ברור, זה ראינו לפי ההקשר, שהוא באמת מגיע לתחתית, והזווית המקראית היא לא זווית של עיתוי וזמן, מה זה חשוב לנו מתי זה היה בדיוק ההיסטוריה, אלא מה שחשוב לנו זה ההלך נפש של האומה. רוצים להשתמש בזה כסיפור מכונן לגאולה עתידית, למסר לדורות. אבל פה ברור לנו הסדר האירועים. ברור לנו שסיפור פסל מיכה הוא מוקדם ביותר. זה בעצם הסיפור הראשוני, מקביל לשופטים פרק א', וסיפור פילגש בגבעה הוא מקביל לשופטים פרק ב'. זה אנחנו יודעים. גם בלי חז"ל היינו מגלים את זה, אבל חז"ל אומרים את זה. כן. שחור.
היא הייתה, הוציאה את החוץ, נכון?
כן.
סתם שאלה, סתם, פעם, לא הביטחון פעם,
שהיא
אומרת...
משטרה. כן. תצעק משטרה.
זאת אומרת, אין המשפחה, אין
השום
דבר.
המשפחה שלה בבית לחם. אבא שלה זה, אתה ממש באותו יום, הרי היא עזבה את בית לחם, את הבית של אבא שלה. על זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אתה לא הייתה. אבל אתה שואל יפה, מה היה משטר? שלטון? נו, אז בבקשה, בואו נקרא את הכותרת של פרק י"ט. נכון? והיא בימים ההם ומלך אין בישראל. אם אין מלך, אז מה יש? אין כלום. אין שוטרים ואין... זה אגב אחד הדברים שצריך באמת להחזיק טובה, שיש לנו מדינה. להבין את המשמעות של זה. מה זה? מלא מוראה של מלכות. איש את ראו חיים בלאו. ואם זה הקיסר ניקולאי ירום עודו, בסוגריים רואים ימח שמו וזכרו, אז ודאי שאנשים שהם מבני ישראל המה. גם הם לא... צדיקי יסודי עולם, אבל ודאי זה יותר טוב מניקולאי, שהיה עובד אלילים. כן.
לכל איש מותר להחליט פילגש?
לא, לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם לא. אז תשאלי, אבל הוא... אז הוא לא שואל את הרמב״ם. הוא רואה את תימני. לא נראה אחד שההלכה מעניינת אותו במיוחד. אבל נדבר על זה עוד בהמשך. נדבר על זה. כן, עוד הערות אם יש, אם לא בואו, כן. אחרונה בכלל שיש עוד אחרות. בסדר.
אל תעשו את הנבלה הזו.
נבלה.
הנבלה, מה זה נבלה? זה אומר, אולי אנחנו רוצים מילה אחרת.
תראה, אז בוא נאמר לך כלל גדול בלימוד תנ"ך, זה חשוב מאוד. כל פעם שאתה מוצא מילה כזאת, חפש בקונקורדנציה. יש כזה ספר אדום יפה או כחול, תלוי בדפוסים, שנקרא קונקורדנציה. והוא מראה לך איפה המילה הזאת מופיעה בהקשרים שונים. למשל, יש יהודי יקר, משבט יהודה, שקראו לו יקר במובן אקספנסיב, לא יקר שאשתו אומרת עליו, למה קרא שמו נבל? כי אחי קרא שמו נבל, כי נבל שמו הוא נבלה אמו. נבל שמו הוא נבלה אמו. עוד הוא מנובל, כמו שאומרים החבר'ה, מנובל. מה זה מנובל? אכזרי, אכזריות. כן, זה המשמעות של המילה. גריאות. כן, כן, בדיוק. מה זה נבלה? זה שרוח, זה דוחה. אתה רואה, אנשים מתנהגים בצורה נבזית כזאת, מנובלת. זה שרוח. מה המעשה הזה בכלל? מה העניין שלו בכלל? כן? אל תעשה את הנבלה. כן, יפה מאוד. כן, נבלה עשה בישראל גם. מעניין שזה תמיד קשור לאונס, קשור לעריות. כן? זה מעניין שאם אביגיל אומרת על נבל, נבל הוא ונבלה אמו, אז מה היא יודעת לספר שהתנ"ך לא מספר עליו? אם ככה, אם אפילו מה שאמרתם. בסדר? למרות שהיא כנראה התחתנה איתו ברצון, לפי פשטי המקראות, ולא אנס אותה. אבל להשתחרר ממנו זה קשה. זה אם רצית רבי עקיבא איגר, אז אני אזכיר לך, רבי עקיבא איגר. הסיפור כזה אצל רבי עקיבא איגר, ש... יהודי התנגד לתת גט, ועל פי הלוכה הוא היה צריך לתת גט. אז הוא בא לבית דין של רבי עקיבא איגר, וככה יצא ככה בכעס, וזהו, לא רצה לגרש את אשתו. אז רבי עקיבא איגר יישר לו מבט, ואמר לו, יש, כתוב במשנה, שיש שני דרכים שבו אישה קונה את עצמה. בגט או במיטת הבעל. תבחר.
למה רב איש שחת דבר מהאנשים
לתחת
ולברוח.
לא הבנתי. לא, זה היה איש, בגלל חרם את רבנו גרשום. זה לא קשור לאישה. אישה יכולה להשתחרר מבעלה, או שהוא ייתן לה גט, או שהוא ימות. כן? אז רבי עקיבא איגר אומר לו לחצוף הזה, יש כתוב במשנה, או תיתן גט, האישה קונה את עצמה. או בגט מבעלה, או במיטת בעלה. תבחר, הוא אומר לו. אז הוא טרק את הדלת ויצא. הלך שני צעדים והתמוטט ומת. זה רבי עקיבא איגר. כן.
מה אתה אומר?
באין החוטרה למרה,
או משהו כזה.
באין החוטרה למרה. באיזה הקשר אתה מביא את זה?
עכשיו של הגירושין, האם זה משהו כזה שמיש? התמשו בזה בעצם?
אה.
לעת זקנה, אישה יכולה בעצם, רוצה להקים בית חדש,
לא, יש סיבות למה קופים לתת גט, או קופין, או מחייבים, לא קופים, מחייבים לתת גט. חייבים אותו, הוא נותן לגט. בכל מיני מקומות שבהם אישה זה עומק החטאות כזה, אז אפשר גם לבטל קידושין, אבל במקום שיש, למשל, היא לא יכולה לשאת שהוא תטר, או מלאכה שהוא לא יכול לסבול אותו, הוא מעבד אורות, פתאום הפך את המקצוע שלו למעבד אורות. אבל כן, יש אמרת שבמשנה יש הרבה פירוטים, באיזה מקרים קופים, עושים כל מיני דברים כאלה, כן, 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 משתמשים, אבל לא בכפייה, עושים שלילת רישיון ומכניסים למעצר. במקום שבו מתחייב שהבעל ייתן גט, והוא מעכב סתם, לא שומע בכל חכמים. הרמב״ם כותב דברים יותר קיצוניים, השולחן ערוך כותב גם דברים שאפשר ממש להלקות ומלקות, ודברים קיצוניים יותר. והם מביאים לגויים, שהגויים אומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, תהיה בן אדם נחמד, אחרת נכסח אותך. אנחנו לא משתמשים בה, אעביר אותך לסוריה, אומרים לו, אתה רוצה? שם מטפלים יפה ועבריינים. בואו נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. אז באמת גירושים פה זה עסק מעניין. סליחה. ושימו לב לאן זה מתפתח. אז הם מתעללים בה, והדבר האחרון באמת שקשור לסיפור, שאלת על הפירוט הזה, כל הלילה, עד הבוקר, קהלות השחר, ומה קורה? שימו לב שכשהיא, הם עוזבים אותה, היא חוזרת על רגליה. היא הולכת על הרגליים. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש אשר אדוניה שם עד האור. כן? עכשיו היא, הם עזבו אותה, כל הלילה התעללו בה, והם לקראת בוקר היא הולכת שם חזרה לבית שאיפה שמשם זרקו אותה, ומתמוטטת שם על הסף, שוכבת על הסף של הדלת. שימו לב שאף אחד לא פותח לת הדלת כמובן, אף אחד לא לחפש אותה. איפה היא תלך? היא בעיר זרה, מה היא תעשה? זה המקום האחרון שהיא מכירה, משם היא נזרקה החוצה. מה היא יכולה לעשות? בית חולים, כלומר משטרה אין, אז אולי בית חולים יש, מדה, יש מדה. תכף תראה שהיא תצטחזקה. תודיע כבר בטלפון, תצלץ, שתיוק היום השביעו ברדיו, בודך לפה, היה תוכנית על ימי הרדיו, שמחר זה יום הרדיו הבינלאומי, אז השביעו שדיזינגוף פתח לראשונה את השידור העברי הראשון מארץ ישראל. אז הוא אומר, זה מצחיק שהוא אומר כזה משפט, אני גאה לזה ולא, השידור ברדיו הראשון אחרי 2000 שנה, כאילו לפני 2000 שנה היה ברדיו. אז אתה אומר, פלאפון לא היה, למה היא תצלצל? שתצלצל שבוא לקחת אותה, נכון? אספו אותה. אין לה עם מי לדבר. כן, והמקום באמת האחרון שהיא מכירה פה, זה הבית הזה שהייתה בו, שהכניסו אותה. והנה תסתכלו מה קורה בבוקר. ויקום אדוניה. כן, אז זה כל הלילה, עד הבוקר, הבן אדם הלך לישון. מה לעשות? זה צריך לנוח, הוא בא פה להתארח. באנו ללון, ללין, אז הוא לן. זה שהוא זרק את אשתו החוצה ומתעללים בה, בסדר. שזה הוא עשה את זה, כדי שהוא יוכל לישון בשקט. ויקום אדוניה בבוקר ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו. לא מחפש אותה, לא אכפת לו ממנה. לא כתוב ויצא לחפש את אשתו, את הפילגש, חילה, שום דבר, לא מעניין אותו. ואז שימו לב מה קורה. זה מאוד חשוב עכשיו, לשים לב לפרטים הקטנים. והנה, הוא יוצא ללכת לדרכו, והנה בהפתעה. מה זה והנה? הנה זה הפתעה. הוא לא ציפה. והנה, האישה פילגשו נופלת פתח הבית. וידע על הסף. מה זאת אומרת נופלת? זאת אומרת שהיא עושה תנועה. זאת אומרת, הוא רואה שהיא נופלת בהווה. לא כתוב, והנה האישה הפילגש מוטלת ארצה מתה. נו, אז נו, זה בהווה. הנה, הם רואים את דגון, נכון, איך שפותחים את הדלת, הם שומעים את ה... נופל עכשיו, כן. הנה דגון נופל ארצה, וראשו, או לפני ארון השם, כן, כאילו התחושה האהובית הזאת שזה... זה נופל. וידע על הסף. עכשיו, איך אני יודע שהוא חושב שהיא... הוא יודע שהיא חיה? הוא לא חושב, הוא יודע שהיא חיה, כי הוא מדבר אליה. זאת אומרת, התנ"ך גם יודע לכתוב, אם התנ"ך רצה היה לספר לנו שהיא מתה, על הסף שם, אז הוא היה אומר, ותמות. נכון? הם שלחו אותה, הרי אנחנו רואים שהיא הלכה בעצמה, הגיעה לבדה לסף הדלת, נשכבה שם, והיא נופלת, הוא רואה שהיא נופלת שם, והוא אומר לה, הוא מדבר אליה, הוא אומר לה, קומי, ונלך, זאת אומרת, שהוא לא מדבר לגופה, הוא מדבר לאדם חי. הוא אומר לה, קומי ונלך. ויאמר אליה, קומי ונלך, ואין עונה. לא כתוב, ותמות, כי מתה. כמו שכתוב אצל רחל אמנו, והיא בעת מותה, ותומר, כך וכך, ותמות. היא לא עונה לו. ברור שהיא לא תענה לו. אין? אשתי עבדה פעם במרכז לנפגעות אונס. אז אחד הדברים שלומדים כדי באמת לעזור לנשים כאלה שעוברות התעללות כזאת, זה שהיא לא רוצה לדבר. בטח לא עם הבן אדם שגרם לה את אסון הזה. מה, היא תגיד לו משהו? זה קושי אדיר. אז ברור שהיא מגיבה בשתיקה, היא לא עונה לו. היא גם מפיסת כוחות, ודאי. ויקום אדוניה בבוקר ויתלחת ויצא ללכת לדרכו, והנה האישה פילגשו נופלת בטח הבית וידיה על הסף. ויאמר אליה, קומי ונלך, ואין עונה. ויקחיה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. אגב, שימו לב, מי נעלם לנו? הנער. הנער איש מפתח. הנער הבין מה הולך פה, וכנראה לא חיכה לבוקר, ועוד בלילה הסתלק. אם אתם רוצים להיות דרמטיים כאלה, הוליוודים, לקח את הבת של הזקן, אמר לה, בואי נסתלק מפה. והם חיים באושר ובאושר עד היום הזה, אולי אתם הצאצאים שלהם, אני יודע, לך תדע. גם לא יודעים איזה שבט הוא היה, הנער. אולי מאפריים, אולי מיהודה. לא יודעים. בכל אופן הוא נעלם מהסיפור באופן מוחלט. כן, הנער נעלם. בוא רק נעשה כי צריך לסיים, אז עוד דקה. ויקום איש וילך למקומו ויבוא אל ביתו. בוא נעצור פה באמצע המתח. מה הוא יעשה? הנער איננו. אגב, כנראה שגם חמור אחד נעלם. נכון? כתוב, היו שני חמורים. הנער לקח חמור. הנער לקח חמור. זה שאלה יפה שאתה שואל פה, פה יש חוליגנים שעושים פה את האשת איש, ואתה אומר לא צנוע לשבת על חמור, כאילו קצת פרופורציות, ובכל זאת יש פה מעשה סדום ועמורה, ואתה אומר הכל מתחיל מזה שהיא רכבה על חמור, אשמה, יצחנית. אז זה נדבר, אז זה נדבר בשיעור הבא. עד כאן באמצע המתח, עוצרים, נמשיך בפעם הבאה.